Hasugya the Masechet Erchin Daf Yud Amud Aleph Kovat Beizi Yamim Korim Et Ha'Aleh V'Rosh Chodesh Lo Mufia Barishima Hagmara B'Masechet Ta'anit B'Chof Chet Amud Bet Omeret Rav Ikla L'Bovel Rav Igil L'Bovel Me'Eretz Yisrael V'Chazinu D'Kokori Halel B'Rosh Chodesh Az Hu Ratza Lafsik Otam B'Emtza אבל כיוון דחוזי דקו מדלגי דלוגי, הם מדלגים על ההלל, לא קראו את כל ההלל. אומר, שמע מינו, מנהג אבותיהם בידיהם. הרמב״ם קובע את כל הלכות הלל, אתם יודעים איפה? איפה?
איפה מה?
איפה הרמב״ם? אין הלכות הלל ברמב״ם. איפה הוא מסווג את ההלל? לא, בהלכות מגילה. למה? כי הלכות מגילה זה בעצם מתחלקת לשתיים. יש הלכות מגילה שני פרקים, ויש עוד שני פרקים הלכות חנוכה. ובהלכות חנוכה, כיוון שהעיקר של חנוכה הוא אמירת ההלל, שם הרמב"ם קובע דיני הלל. אז בפרק ג' מהלכות חנוכה, או פרק ג' מהלכות מגילה, הלכה ז', קובע הרמב"ם, בראשי חודשים, קריאת ההלל מנהג, עד כאן אני מבין ומנהג זה בציבור ויחיד לא יקרא כלל עכשיו תוספות במסכת סוכה בדף ממדל ומבית בלי להזכיר כמובן את הרמב״ם חולקים על הרמב״ם ומביאים את דעת רבינו תם שמברכים על הלל בראש חודש, אפילו ביוחד, משום שהסברה נותנת. הרי יש ימים שבהם אנחנו מחויבים לקרוא את ההלל, מעיקר הדין. ובאותם ימים, 21 ימים, הרי יש חובה על היחיד. אם כן, מצד מנהג, המנהג משווה לדין, וכמו שבשאר הימים שאני מחויב בהם אני מחויב בתורס יוחד אז גם בראש חודש משום מנהג אני חייב בתורת יחיד ורבינו תם שואל את השאלה הרי הגמרא אומרת שלא מברכים על הרוב משום שאין מברכים על המנהג אז איך ייתכן שלדעת רבינו תם מברכים על הל בראש חודש אז רבינו תם נותן את התשובה שהוא נותן לא ניכנס לזה. הוא טוען שלא גורם מקריאת התורה, אנחנו לא יודעים מה הוא מתכוון. אבל היסוד כאן הוא שמצד ההיגיון רבינו תם צודק כנגד הרמב״ם. השאלה היא בעצם על הרמב״ם. מדוע לפי הרמב״ם המנהג לא יקבע את הדין של הלל כדוגמת כל הימים שבהם חובה לומר את ההלל? ורב סלוויצ'יק בשיעורים לזכר אבא מורי חלק א' עמוד קי"ז מקשה את הקושה הזאת צורך להבין את שיטת הרמב״ם אמירת הל בראש חודש הונהגה לפי הרמב״ם רק בציבור אז מדוע שונה קריאת הל בראש חודש מימים שבהם הותקנה הלל מדברי סופרים הרי בימים אלו הכל חייבים לקרוא את ההלל בין ביוחד בין בציבור ואם כן כשהוא נגע על ידי המנהג לקרוא את ההלל ראש חודש מנהג זה צריך להידמות לחיוב הלל בימים שבהם יש חובה להגיד את ההלל אז מאיזה טעם יבוא הרמב״ם ויקבע שחיוב הלל ראש חודש מצד מנהג הוא חיוב הציבור ונדמה לי שהזכרתי לכם שיש ספרדים שנוהגים שדווקא אם יש הלל בראש חודש בציבור אז מברכים על ההלל וייתכן שרק השץ מברך על ההלל וכל הציבור שומע את הברכה ממנו אבל מי שקובע את ההלל ביחידות אם הוא נוהג על פי הרמב״ם אז הרמב״ם אומר לא יקרה כלל מדוע? אז כדי לענות על השאלה הזאת רב סלוויצ'יק במאמר ארוך מאוד מאוד אני רק מדלג ליסוד הוא כותב ככה וזה מופיע בדף בעמוד קוף חוף ה' במאמר הזה קדושת היום חלה על ידי מנהג. למה הוא מתכוון? המילים הם קצת מאורפלות, לא מובנות. הוא אומר שיש יונטיף, כשיש יום של רגל, אז בית הדין הגדול קובע על פי עדות החודש את היונטיף. מקדש ישראל, דהיינו בית הדין וראשי והזמנים. מה לגבי ראש חודש? אז לפני שנענה על השאלה הזאת, נשאל שאלה קודמת. מה עם יונטיף שני? בחוץ לארץ, הרי יש יונטיף שני. מה קובע את יונטיף שני? אז רב סלוויצ'יק מחדש פה חידוש, וצריך לראות את החידוש עם כל מה שמסביב, וכל האור, שום עליכם. אז הוא כותב ככה, קדושת היום של יונטיף שני חלה על ידי הנוהג בעצמו. כלומר, הכוונה היא שכלל ישראל נוהגים את היונטיף, ועצם זה שהם נוהגים את היונטיף זה גוף המקדש את היונטיף. אז רואים דבר מאוד מעניין, שכלל ישראל הם עצמם, על ידי שנוהגים את היום כקודש, הם מקדשים את היום. זה היסוד. אחר כך בהמשך המאמר בעמוד קכ"ט, רב סלוויצ'יק שואל שאלה יסודית. הרי יש לנו מצווה בתרי"ג של החודש הזה יהיה לכם ראש חודשים. אז בשלם בזמן שהיה בית דין, סנהדרין הגדולה, הם קיימו את המצווה הזאת של החודש הזה יהיה לכם, הם קידשו את החודש. האם כשהסנהדרין יצאה לגלות או נתבטלה הסנהדרין, אז המצווה הזאת של החודש הזה לכם ירדה לטמיון? היא לא קיימת בכלל? אז המצווה הזאת איננה? אומר רב סלוויצ'יק, הוא לא מוכן לקבל את ההנחה הזאת, את המסקנה הזאת. אלא הפשט הוא כך, בית הדין הגדול, כשהם מקדשים את החודש ומקיימים את המצווה של החודש הזה יהיה לכם, הם לא עושים זאת מחמת עצמם. אין דין, אין החובה מוטלת על בית הדין בתור בית הדין. אלא בעצם החודש הזה לכם, הכוונה היא לכלל ישראל. הציבור של כנסת ישראל, הם חייבים לקדש את הזמנים. אלא מה? צריך איזה גוף שייצג, צריך איזה נציגות של כלל ישראל. כי אם זה רק כלל ישראל, אז מי יבוא ויחליט אם לקבוע את החודש, לקדש אותו או לא? אז בית דין הם מייצגים את כלל ישראל. אומר רב סלוויצ'יק, במה דברים אמורים כשיש בית דין? אבל כשבוטל סנהדרין ואין לנו בית דין, אז ממילא הכוח והסמכות לקדש את הזמנים חוזרת למקורה, דהיינו לכנסת ישראל. איך כנסת ישראל מקיימים את המצווה של החודש הזה לכם ראש חודשים? הרי שוב פעם נשאל את השאלה, מי ומי הולכים? מי יבוא ויקדש את החודש? ובאיזה אופן, באיזה צורה הם יקדשו את החודש? אומר רב סלוויצ'יק, שכמו שראינו ביונטיף שני של גלויות, שהניהוג של כלל ישראל, כשהם נוהגים את קדושת היום לגבי איסור מלאכה, קידוש וכו' וכל המצוות, זה גוף המקדש את היום כיום טוב, כי הרי הקדושה מקורה בכנסת ישראל, אז הם על ידי ניהוגם מקדשים את היום, אז הוא הדין בנוגע לראש חודש. עכשיו נשאל את השאלה, אוקיי, אני מבין את היסוד באופן מופשט, כלל ישראל יכולים על ידי ניהוגם לקדש את היום בתור ראש חודש. אבל איך? איך הם עושים זאת? הרי אין איסור מלאכה בראש חודש, אין גם מצווה של סעודה או קידוש בראש חודש. אומר רב סלוויצ'יק שהדרך לקדש את היום בתור ראש חודש הוא על ידי אמירת הלל. אמירת הלל היא המנהג שקבעו חז"ל לקדש את החודש. כלומר, איזה ניהוג יש בכוחו לקדש את החודש? אז ייתכן שלמשל בבית הכנסת בשבת שלפני ראש חודש, כמו שעשינו אמש, כן, אנחנו מכריזים הכרוזה שבשבת הבאה יהיה ראש חודש שבט, הבוא עלינו לטוב, נכון? אז זה גם כן ניהוג שמקדש את היום. לכן בעצם אחרי שמכריזים את החודש, אומרים כל ישראל חברים זה לזה. הכוונה היא שאנחנו עושים את הקידוש הזה של ראש חודש על ידי כלל ישראל. ייתכן שיש עוד מנהג שקובע את היום כראש חודש, תהיינו, הזכרת היום, יאללה ויובו בתפילה. אבל לא פחות מאלו, אפילו יותר מאלו, הוא אמירת הלל. זה מה שרב מצא בגמרא בתענית דף חפדל מבית, שנהגו לקרוא את הלל בראש חודש. הוא חשב להפסיק אותם באמצע, ואחר כך הוא הבין שמנהג אבותיהם בידיהם. מה היסוד ומה המשמעות של המנהג? לשם מה הם קבעו את המנהג הזה? התשובה היא כדי לקיים את המצווה של החודש הזה לכם ראש חודשים. אבל בואו נשאל את השאלה, אם ההלל מיועד לקדש את היום, אז איזה סוג של חובה יש לנו? חובת היחיד או חובת הציבור? מי יכול לקדש את היום? אני, אתה, ראובן, שמעון, לוי? לא, זה חייב להיות מי? הציבור. ממילא סובר הרמב"ם שאומנם המנהג, הלל בראש חודש הוא מנהג, אבל אין להשוות את הלל בראש חודש להלל באותם ימים קבועים שיש בהם חובה. בכל אותם ימים 21 יום, הקדושה של היום היא זאת שמחייבת הלל. ואם כן, הקדושה כבר קיימת, היא מחייבת כל יחיד ויחיד באמירת ההלל. מה שאין כי בנוגע לראש חודש, אין קדושת היום. אז איך נוכל לקדש את היום? האמירה של הלל היא הדרך או הפעולה שעל ידה מקדשים את היום כראש חודש. ממילא, אם אין קדושה שיכולה לחייב את היחיד, יש רק חובת הציבור לקדש את היום, החובה הזאת מוטלת על הציבור. ולכן הרמב"ם קובע שאין אומרים הלל בראש חודש אלא בציבור. כל ציבור מייצג, עשרה מישראל מייצג את כנסת ישראל כולה, ושם במניין הזה של ציבור מקדשים את החודש על ידי אמירת הלל. ואם כן, יש בזה קיום מצווה של החודש הזה יהיה לכם ראש חודשים, וממילא אומר הרמב״ם, ואין היחיד אומר את ההלל. כי מאיזה חוצפה יהיה לו ליחיד לומר, אני באתי לקיים ולקבוע את החודש כראש חודש. אני על ידי ההלל שלי, אני אשיג את ההשגה הזאת לקבוע את היום ולקדש אותו בתור ראש חודש. איזה יחיד יכול מסוגל לעשות דבר כזה? אין לו שום סמכות. אלא התשובה היא שהיא חובת הציבור. לפי הרמב״ם, השאלה היא אם מברכים על ההלל או לא. אז ברמב״ם כתוב כך, הלשון של הרמב״ם, שהוא מביא אותו פה בדף קט"ז שהתחלנו בו, בראש חודש קריאת ההלל מנהג ואינו מצווה, ומצווה זו בציבור, ומנהג זה, בציבור, ויחיד לא יקרא כלל, ואם התחיל ישלים. טוב, יש פה עוד חלק של הרמב"ם פה שלא התייחסנו אליו, אבל לגבי השאלה שלך, מיץ', אני מתאר לעצמי שלפי הרמב"ם אין ברכה על מנהג. כלומר, לפי רב סלוויצ'יק יוצא שהמנהג הוא רק דרך, אופן, לקיים את המצווה של החודש הזה לכם ראש חודשים. אבל קודם כל אי אפשר לומר שהציבור המסוים הזה מקיים את המצווה הזאת, כי אנחנו צריכים סך הכל את כל כלל ישראל. אלא מה, יש נציגות של כל כלל ישראל. אני לא יודע אם זה יהיה מספיק כדי לקבוע ברכה על ההלל. אבל בנוסף לכך, ייתכן שיש הבדל יסודי בין הברכה ב-21 ימים הקבועים להלל לבין ברכה על הלל ראש חודש, כי הרי הם שתי מצוות שונות. לגבי 21 ימים קבועים, אז יש כבר קדושת היום, הקדושה קיימת כבר והיא מחייבת אותי במצוות הלל. המצווה הזאת של הלל יש בה קיום של קידוש הסיום מה שאין כי מנוגע לראש חודש שאין בו קידוש הסיום אלא עד הרבה אני באתי לקבוע ולקדש את היום לא אני בתור יוחד אלא הציבור אז זה כבר מצווה אחרת אז אם נקבע ברכה על המצווה הזאת ייתכן שנקבע ברכה אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לקדש את החודש אבל אינני יודע, לא מצאתי בשום מקום שיש ברכה כזו.
מדוע כל מה שאמרת זה נכון, אבל מדוע כבוד זה על הלל, מדוע לא על מוסף?
ייתכן שגם מוסף, יש כמה וכמה פעולות שהן כולן שייכות למערכת אחת של קידוש החודש. כמו שהזכרנו, להכריז לפני השבת. לפני השבת לפני ראש חודש שנית הזכרת היום בתפילה שלישית תפילת מוסף רביעית אמירת הלל אולי חמישית איסור מלאכה של אנשים שהן נוהגות לא לעשות מלאכה בראש חודש יש כל מיני פעולות כאשר הסך הכל שבהן היא למטרה אחת להצעיר שאנחנו כלל ישראל בתור ציבור אנחנו מקדשים את החודש כי הכוח והסמכות של קביעת החודש חזרה למקורה משום שאין לנו בית
מדוע שזה המוסף זה לא מספיק
מדוע צריך את כל חמשת הדברים הללו יחד משום שיתכן שחלק מהציבור התפלל מוסף חלק אמרו הלל ולא התפלל מוסף או ייתכן שיש כל מיני בחינות של קדושת ראש חודש יש הבחינה של קורבן אבל זה דווקא במקדש אבל בגבולים יש ראש חודש לגבי הלל אז לכן אמירת הלל קובעת את הקידוש לגבי חוץ מהמקדש
כאשר יש בית המקדש לא אומרים הלל בראש חודש?
לפי הרמב"ן הלל בראש חודש במקדש הוא מצווה דאורייתא ומברכים עליה למה? כי הרמב"ן הוא בדעה שיש קדושת היום של ראש חודש מן התורה אבל דווקא בבית המקדש המנהג שלנו לעשות כל מיני מנהגים אם זה בתפילה אם זה בהלל אפילו אולי איסור מלאכה כל המנהגים האלו מטרתם הם כדי להוציא או בוא נגיד להרחיב את קדושת היום של ראש חודש מהגבולות מהכתלים של בית המקדש לפנות חוצה כדי שאפילו בגבולים גם כן יהיה קדושת ראש חודש משהו למד ודומה להיות שני של גליות כלומר מן התורה הקדושה של היונטיף של הרגל מוגבלת לשבע יומים אנחנו על ידי ניהוג היונטיף כלל ישראל מקדשים עוד יום מרחיבים את קדושת היום בצורה דומה קדושת היום של ראש חודש לפי הרמב"ן היא מוגבלת לבית המקדש לתוך דלרם של בית המקדש והמנהגים הם במטרתם להרחיב את הקדושה שהקדושה של ראש חודש לא תהיינה מוגבלת להשטח של היקף המחיצות של בית המקדש אלא בכל כן דניאל
אני שמעתי נכון ברמב"ם הוא כותב אולי לא שמעתי נכון אם יוחד יתחיל יישלים
כן
למה? אולי תעשה בגלל הברוכה ואם לא, למה? זה מעניין, למה יש...
טוב, אני יודע לגבי הברכה, אבל אם תרצו, עוד פעם, זה הכל תלוי בכם. האמת היא שכשחשבתי על הרעיון הזה, ויחד עם אחד בשם משה, שלא ראינו אותו ולא שמענו ממנו מזמן, אבל לא עד שלא יהיה, הרעיון היה שאני אביא לכם סוגיות, ואולי בקיצור אגיד לכם קווים מהסוגיה, ואתם תלמדו את הסוגיות אותו הדבר לגבי מסכת נידה, למי שמשתתף בשיעורים שלי. יבוא אנשים דקה אחת לפני השיעור, והם לא מוכנים כלל, אז מה הם רוצים ממני? אני לא יכול להעליב אותם אם הם לא הכינו. והוא עדין לגבי בבא קמא, אבל ברוך השם, אני לא יודע, בזמן האחרון, פילי פלויים, ניסים ונפלוס, אני ראיתי קבוצה של אנשים, לפחות שתי חברותות, אולי שלוש אפילו, שמכינים לשיעור בבבא קמא. חזרתי לנערותי, לימי הנערות שלי בישיבות. בישיבות, חוצפה להיכנס לשיעור בלי להכין. רב סלוויצ'יק, למשל, אם לא הכנת לשיעור, פחד פחונן. הוא היה יורד עליך. אני זוכר שהוא פעם סיים את השבוע ביום חמישי עם איזה קושה. הוא חזר ביום שלישי אחרי השיעה שלו בבוסטון למשך הוויקנד, חוזר ביום שלישי ואומר, נו, מה אתם עונים על הקושה? 100 תלמידי חכמים יושבים בשיעור, גאוני הדור, אחד מהם, אני ראיתי את המודעה אתמול שהוא נושא דברים יחד עם כל הגדולים של אגודת ישראל. אני התפלאתי שהכניסו ראש ישיבה מ-YU לתוך הקבוצה הזאת, והוא כמעט מגולח, יש לו זקן, וכולם עם זקני הדור וכו' וכו'. אבל ישבו שם 100 מגדולי העולם העילויים, והם לא זכרו אפילו שרב סלוויצ'יק השאיר אותנו בקושה בסוף יום חמישי. אז רב סלוויצ'יק הכריס עלינו, הוא קצף על הקהל. אני לא ישנתי ממחמת הקושה הזאת, ואתם לא הכנתם כלום? אז כמובן אנחנו פה אצלנו זה בהתנדבות. אם יש לכם מה לעשות, לצאת עם הגברת או לטייל עם כל מיני קבוצות וזה, אז אתם לא מגיעים. מה אני יכול לחייב אתכם? הכל זה בהתנדבות, זה לא כמו ישיבה. אבל אני אומר, ברוך השם שזכיתי ליום הזה, שראיתי פה אתמול קבוצה של אנשים מכינים בבא קמא. נהניתי מאוד, אמרתי, זה סחורי מכל המולי, יש פה באמת ישיבה. אבל מה שאני אומר לך, דניאל, לגבי החזרה לשאלה שלך, למה הרמב"ם אומר שהוא עם היחיד התחיל את ההלל, אז יש לו לסיים, אז על זה יש אולי 5 דפים בממר שהזכרתי, משאיר בזכר הממורי, כדי לענות על השאלה הזאת. עד כמה שזכור לי, הוא לא מקשר את זה מהברכה, זה לא אומר שאי אפשר לעשות כך, אבל זה מה שכתוב. אוקיי רבותיי? יחיל. כן.
רציתי רק להבין, עם כל 5 המנהגים האלו שהוא בא עם כדי שנזכיר את קדושת היום, מה זה מועיל אם המנהגים האלו לא בתחילת קדושת היום? בתחילת היום, כמו קידוש בקדושים של גוליות, הוא זה שמקדש את היום, זה בהתחלת היום. מה זה מוריה שעושים, אומרים הלל, באמצע היום כבר היה ראש חודש מת כמו בלדל?
אז זה מה שהתכוונתי אחיו לפני כן לענות לאלן, שיש בחינות שונות של קדושת היום. הרב סלוויצ'יק במאמר הזה מחלק את קדושת היום ל4 בחינות שונות. יש איסור מלאכה, ויש קדושת היום להלל, יש קדושת היום של שמחה, יש קדושת היום של קורבן. הוא מחלק את זה ל4 פרשיות שונות בתורה. פרשס ראה, ופרשס אמור, ופרשס פינחוס. כדאי לראות את זה בפנים. זה ממש דבר גדול מאוד. זה ישנה את כל התפיסה שלנו במועדים. כן, הדף, זה חלק א', הדף עצמו נמצא פה, זה חלק ממאמר עצום פה, גדול. אוקיי, רבותיי, יש לנו כמה וכמה דברים היום בקשר לחובת יחיד, חובת ציבור, שאני התכוונתי ללמוד אותם. תוספות במסכת פסחים בדף נון עומד א', בתחילת פרק רביעי, הפרק שהזכרנו אותו אתמול, מוקם שנוגו, שואל שאלה כזאת: מדוע בערב פסח מצאנו במשנה מנהג שלא לעשות מלאכה? לא מצאנו דוגמה מקבילה, לא בשבועות ולא בסוכות. אומר תוספות שהיסוד של המנהג לא לעשות מלאכה בערב פסח הוא משום קורבן הפסח. למה משום קורבן הפסח? הוא אומר, מה ישנו ערבי פסוח משאר היונטיב? הוא אומר, משום דזמן הפסח מחצות ואילך. כאן הוא רוצה לענות על תשובה נוספת. הרי אם אני אומר שכיוון שיש יום של קורבן, אז יום של קורבן יש בו קידושה מיוחדת, ולכן אסור מלאכה, אם כן, בוא נתחיל את האיסור מלאכה מתחילת היום, למה מחצות ואילך? אומר תוספות, המיוחד שבקורבן פסח, שאין זמנו אלא מחצות היום ואילך. הוא אומר, הדין הזה שיום קורבן מחייב את האיסור מלאכה, את הקדושה של היום, הוא בכל ימות השנה, לאו דווקא בערב פסח, אלא כל יום שהיחיד, אני מדגיש את המילה יחיד, מביא קורבנו, אסור לו במלאכה. כלומר, אם אני למשל, בנדבה אני מביא קורבן שלמים, אז באותו יום שאני מביא את הקורבן, אני נסרתי במלאכה. למה? כי יום של קורבן הוא יום של קדושה, של שמחה, של קורבן מלשון התקרבות לשם. אם אדם עומד לפני השם, זה נקרא יונטף. כמו שכתוב, ושמחתם לפני השם. ממילא, אני אסור במלאכה. שאלה מאוד מאוד מעניינת, כי הרי הקורבן עצמו לא בא לידי חיוב עד עלות השחר היום, כי המקדש הוא סגור בלילה, אין ביזנס בלילה. אז תוספות מביאים ירושלמי, תשמעו היטב קושה של ירושלמי, ופורח בירושלמי, אם כן יהיה כל יום אסור במלאכה. למה? כי כמו שיחיד מביא את הקורבן, אז גם הציבור מביא את קורבנו בכל יום. זה נקרא קורבן תמיד. אז למה קורבן תמיד הוא פחות בערכו מכל היחיד מתנדב להביא קורבן שלומים או קורבן עולה וכו' וכו'. אוקיי, אחת זה נבוא בנדוב, אבל כן, ואותו יום הוא נאסר במלאכה. אז נגיע למסקנה מרחיקה לכת שכל יום לגבי כל הציבור כולו הוא אסור במלאכה מחמת קורבן התמיד. בתרץ התוספות שבירושלמי משני דשני תמיד שהתורה הוציאה מן הכלל דכתיב, כלומר יש ילפותה מיוחדת, אילולי הילפותה הייתי בא למסקנה שבכל יום מחמת קורבן התמיד הוא יום של קורבן והוא נסר במלאכה. דכתיב יאספת דגנך, כתוב יאספת דגנך, מתי תאסוף את הדגן? הרי אם כל ישראל יושבים ובטלים, כי הרי אם נאמר שמחמת קורבן התמיד אז יש איסור מלאכה, אז האיסור מלאכה צריך לחול על כל אחד בישראל, אז נסגור את כל החנויות, אין נסיעות לא לאירופה ולא לשום מקום. למה? משום שאסור במלאכה. אז היכן כתוב ואספת דגנך, ואם כל ישראל יושבים בתהילים מי אסוף להם דגן? עכשיו, על פי הירושלמי תוספות מגיע למסקנה שהדין הזה שיום קורבן נאסר במלאכה הוא איסור דאורייתא. האיסור מלאכה ביום קורבן הוא דאורייתא. כי אם לא, אז למה הירושלמי מביאה פסוק וילפותא כדי להוציא קורבן תמיד? רב סולובייצ'יק הוסיף פה, עד כמה שזכור לי, שיש הבדל בין קורבן תמיד, זאת אומרת, מה אנחנו לומדים פה מהפסוק? מה הגדר של הדבר? נכון, כתוב ויאספת דגנך, אז מי יצא ויאסוף את הדגן? אבל יותר מזה, הרי היום תמיד הוא יום קורבן. אומר רב סולובייצ'יק שיש הבדל בין חובס היוחיד לחובס הציבור. למשל, הוא שאל את השאלה, מדוע בראש חודש לא נאמר את סברת הירושלמי שיהיה איסור מלאכה מחמת הקורבן של ראש חודש? הרי התשובה של הירושלמי ואספת דגנך היא לא מתאימה, כי יש עוד 29 ימים בחודש שאפשר לעשות בהם מלאכה. אז בשלם תירצת קורבן תמיד, כי זה בכל יום, אבל איך תתאמץ את ראש חודש? אמר רב סולובייצ'יק, נכון שלמדנו מווספת דגנך, אבל מה למדנו מווספת דגנך? לא למדנו דין מסוים מקורבן תמיד, שאני מפקיע את הקדושת היום ביום של קורבן תמיד, לא, למדתי דין בכל קורבן ציבור, שקורבן ציבור כשלעצמו, אם לא שהיום עצמו, בדרך כלל היום של קורבן ציבור הוא יום מקודש, אבל ייתכן שיש יום שאינו מקודש, הוא חול גמור, ויש בו קורבן הציבור, כגון ראש חודש. ראש חודש היא דוגמה קלאסית של יום שאין בו קדושת היום כלל, ומכל מקום יש בו קורבן. ופה מה נאמר? אלא התשובה היא שהשמחה המיוחדת של יוחי, בהרבה מהשיעורים שדיברנו השבוע בעיקר על יוחי וציבור, תמיד אנחנו מניחים את ההנחה שחובס הציבור היא גדולה יותר מחובס היוחי. אבל הפוך הוא נכון, יש לפעמים ויד הרבה, חובס היוחד היא יותר חמורה מחובס הציבור, כי חובס הציבור בעצם הוא נפרד והוא נחלק לכל מיני חתיכות קטנות, it's spread out, כמו שאנחנו אומרים, נפזר את החובה לכל מיליוני כלל ישראל. מה שאין כן, חובס היוחד היא חמורה משום שהיא מוטלת על היוחד עם כל תוקף החומרה. וכאן יש לנו דוגמה, אני חושב, שדווקא היוחד הוא חמור יותר מהציבור, כי היוחד מחמת הקורבן שהוא מביא באותו יום נסר ומלוך, היום הופך להיות יום של קדוש, היום של איסר ומלוך, מה שכן הציבור אין כוחו של הקורבן להשפיע להפוך את היום ליום מקודש. ודוגמה לדובר, מה שמצינו למשל בקריאס התור, אם למשל אני קובע, כמו שדיברנו בעריכות לפי רב חיים ואלו שחולקים על רב חיים, רבי אליה פרוז'נה מחותנו, וגם אלו שסומכים על הרמב"ן במסכת המגילה, אז חובת קריאס התור היא חובה מוטלת על מי? לפי השיטה הזאת, על הציבור. לכן אני בתור יוחד, אני לא חייב לחפש ציבור. אם אני נמצא בציבור, אז אני אקיים את המצווה הזאת יחד עם הציבור. ואילו רב חיים, שהיה בדעה שיש חובס היוחד בקריאס התורה, הוא ירד באמצע הנסיעה כדי לשמוע את קריאס התורה בציבור, או אסף את הציבור אולי. אז עוד דוגמה שאנחנו רואים שחובת היחיד היא יותר חמורה מחובס הציבור, וייתכן שהיוחד אינו בטל לציבור, אלא אפילו אם יש דין של ציבור, עדיין היוחד יש לו מעמד. למשל, דיברנו בשם הרוגצ'ובי לפני שבוע לגבי בית כנסת, אז אמרנו שיש הבדל בין בית כנסת של כרך לבין בית כנסת של עיר, זכור לכם? אז ייתכן שבנוגע לבית כנסת של, של, של עיר לדוגמה או של כפר, הבית כנסת יש לו בעלות של הציבור, אבל זה לא מפקיע את היוחד, היחיד אינו בטל, יש לו זכויות. ייתכן שהוא קונה את מקומו, ייתכן אם שרוצים למשל למכור את בית הכנסת אז צריכים לקבל את הסכמתם של היחידים, כאן הפרט אינו בטל לכלל. או לדוגמה בספר תורה, אינני יודע, ספר תורה שייך לבעלות הציבור, אבל רב סלוויצ'יק אמר פעם, אני רוצה להביא את
זה נפל
פה. תודה. אז תשמעו את לשון של רב סלוויצ'יק. הוא אומר שבית הכנסת יש לכל יחיד שתי זכויות בבית הכנסת. יש לו זכות בתור יחיד, בתור פרט, ויש לו גם זכות בתור חלק מהציבור הכללי. זה מה שאני רשמתי כששמעתי את השיעורים בחזק הסבת. לדבוני הקלסר לא נמצא, אז יש לי רק את הציטוט שציטטתי פה בסיכומו של דבר.
מדוע לא, על כל החוק של קדושת היום,
והמודוס, זה הנושא של ג'ול, והמודוס של טייניוס, נכון?
כן, אבל הם כמו הנציג של כלל ישראל.
אוקיי, שאלה מצוין, אני לא יכול להגיד תשובה, מה הדין של מהמודוס? פה רבותיי, נדמה לי שמצאתי יסוד להרחיב את הדיבור קצת על חובת הציבור לקדש את היום. הרמב"ן בפירושו על פרשת אמור, ויקרא חוב ג' פסוק ב', כתוב בפסוק, ואמרתם עליהם מועדי עדו עד השם אשר תיקו אותם מקרוי קודש. מה פירוש אשר תיקו אותם מקרוי קודש? אומר הרמב"ן, ותם, דהיינו המובן של מקרוי קודש, שיהיה ביום זה כולם, אני מדגיש את המילה כולם, כי נדמה לי שהמילה כולם היא בעצם קוד למילה ציבור, אינני יודע, שיבואו כולם וקרואים ונאספים, כלומר אנחנו קוראים להם שיבואו ויתאספו יחד, לקדש את היום. כי המצווה היא על ישראל, מה מתכוון ישראל? חובס ציבור, לא היחידים. המצווה היא על ישראל להיקבץ בבית אלוקים ביום מועד לקדש את היום בפרהסיה. עכשיו, אספנו את הציבור יחד כדי לקדש את היום, זה נקרא מקרוי קודש, אז מה הם עושים? כולם מצהירים, היום הוא יום מקודש? אומר הרמב"ן, בתפילה והלל לקהל, א', תפילה. אם כן, כשאנחנו מדברים על תפילה, תמיד אנחנו מחלקים בין תפילת היחיד לתפילת הציבור. טוב, אז יש קיום בהלכות תפילה של ציבור, כדוגמת קורבן, שיש קורבן יחיד וקורבן ציבור. עכשיו הרמב"ן מוסיף מימד חדש, יש בתפילת הציבור עוד קיום, לא רק קיום בפני עצמו בהלכס תפילה, אלא קיום בפני עצמו בהלכס מועדים, בהלכס יונטף, בהלכס מקרוי קודש. הלל, עוד דוגמה שעל ידי הלל מקדשים את היום מקרוי קודש. אבל שוב פעם, איזה הלל? הלל שלי ושלך? הלל של הציבור בפרהסיה. עכשיו הרמב"ן מוסיף עוד ביטוי כאן, וזה מפליא, כסות נקייה. עכשיו, כסות נקייה זה קיום של עונג, של כיבוד כבוד היום. ודאי שאם אני מגיע לבית הכנסת עם כסות נקייה ביונטיף, אז קיימתי את המצווה המוטלת עליי בתור יוחד של כבוד היום. אומר הרמב"ן, יש עוד מעמד, יש עוד מימד של כסוס נקייה. בנוסף לכבוד היום, הקיום של היוחד, יש כבוד היום של הציבור. אינני יודע מה יעדים אם כל שני, כל איש שני בשורה לובש בגדי חול. אינני יודע. אבל אני ראיתי אנשים, ונדמה לי שהם באים ממשפחות טובות, שהם מתלבשים בשבת וביונטיף, לא הייתי יכול להבחין שזה שבת או יונטיף. מסתובבים עם כאלו חולצות, פה בארץ, חוץ מהחתן, שזה כולם, לא יודע. אבל אינני יודע, יכול להיות שאם הוא טוען שזה כסות נקייה, ויש פה קיום של כבוד היום, כי אתמול הוא לבש חולצה אחרת דומה, אבל היא לא הייתה נקייה, אני לא יודע. אבל הוא צריך ללמוד גם את הרמב"ן הזה, כי לא זו בלבד שזו חובה אישית המוטלת עליך, אלא זה גם חובה כלפי הציבור. ולעשות אותו יום משתה. חשבתי לעצמי, אנחנו עושים קידושים בשבת, ביום טובים, בסוכות, בסוכה. יש משמעות כפולה לקידוש הזה. אני לא מתכוון קידוש על היין, אני מתכוון קידוש כמו שאנחנו מדברים על קידוש. כי הרמב"ן אומר, לעשות אוסו יום משתה. הציבור הופך את צביונו של היום, להפוך אותו ליום של מקרי קודש, על ידי משתה. כמו שנאמר בקבולה, קבולה הכוונה היא בתנ"ך, הוא מוסיף פה נחמיה פרק ח', פסוק מאוד מאוד מפורסם, לכו אכלו משמנים, שסו ממתקים, שלחו מנות לנחונו, כי קדוש היום לאדוננו. אז הרמב"ן מבין, כשכתוב במקרא כי קדוש היום לאדוננו, אין להבין אותו באופן מוגבל, זה יהיה טעות, מוגבל. למה אכלו משמנים ששו ממתקים? משום כי קדוש היום. כאילו שקדושת היום יוצרת את החובה לשתות ממתקים. לא, יותר מזה, אנחנו עושים את קדושת היום על ידי שתיית משקים, ממתקים וכולי וכולי. אז אני חושב, זה החידוש שלי, שמה שכתוב פה ברמב"ן, אם אני נכון, זה לא החידוש שלי אלא של הרמב"ן, שיש במקרי קודש שתי מצוות שונות. יש חובת היחיד, אבל אותם חובות המוטלות על יחיד יש להם מימד נוסף של ציבור, של פרהסיה, ועל ידי זה מקיימים את היום כמקרי קודש.
סליחה שלא הכנתי את הרמב"ן, אבל
אחרי ההקדמה הזאת, כן.
אבל אני הסתדרתי, לא מופיע המילים מקרי קודש בקשר לחול המועד.
נכון, נכון. מה שרב סולוויצ'יק מחדש, שעל ידי קריאת הלל ראש חודש מקדשים את היום בתור ראש חודש, זה לא מופיע ברמב"ן. כמו שדניאל אומר בצדק, הרמב"ן מתייחס למקרי קודש, הכוונה היא ליונטיב, אולי גם שבת, כי הרי בפרשת אמור, ששת ימים תעשה מלאכתך, ביום השביעי תשבות, ואחר כך המועדים, לא מופיע שם ראש חודש, ראש חודש מופיע בפרשת פנחס ובפרשת בעלותך, אבל לא בפרשת אמור.
אבל אני שואל על חול המועד.
חול המועד.
מקרא קדש, אני
לא, נדמה לי שהגמרא בחגיגה לומדת איסר מלוכה בחול המועד, אם זה לא דובר עובד וכו' וכו', מהפסוק מקרא קודש. תבדוק, חגיגה י"ב. פה אני רוצה להכניס עוד אחד לכל המערכת שלנו, שנדמה לי שלא הזכרתי אותו. אתם שמעתם מרב חיים צימרמן? דם אילוי? דם משוגן אילוי. אבא שלי היה מאוד קרוב איתו, הם היו חברים טובים. אז אבא שלי היה קורא לו דם משוגן אילוי. חיים צימרמן, לא שמעתם?
שיקגו.
משיקגו. שם הוא עשה כל מיני דברים משיקגו, שעד היום הם מפורסמים. לא יודע לטובה או לרעה, מה בכל. אז יש רב חיים צימרמן הרבה הרבה ספרים, למשל על התאריך הבינלאומי, יש לו ספר הגן עשה שהוא באובי כזה, אובי כזה, ואני לא אולי כבר חלקו אותם לקחים, אבל אז זה יצא לאור בקרחה. אבל יש לו ספר מאוד קטן וצנוע שיש בו הרבה חידושים יפים שנקרא בניין הלכה. בספר הזה בניין הלכה הוא מדייק בלשון הרמב״ם בהקדמת הרמב״ם לחיבור משנה תורה. כותב הרמב״ם, מימות משה רבנו ועד רבנו הקדוש לא חיברו חיבור, אני מדלג, לתורה שבעל פה. למה עד רבנו הקדוש לא חיברו חיבור לתורה שבעל פה? כי דברים שבעל פה אי התורה שואל לאומרם בכסף. עכשיו בוא נחזור לרמב״ם עם המילים שדילגנו על. אומר הרמב״ם, מימות משה רבנו ועד רבנו הקדוש לא חיברו חיבור שמלמדים ממנו לרבים בתורה שבעל פה. אומר רב צימרמן, שאם תדייקו בלשון הרמב״ם, משמע שהדין הזה שדברים שבעל פה אי אתה רשאי אם לא אומר בכסף, זה רק לגבי הציבור. כלומר, לקח את תורה שבעל פה ולהפוך אותו לתורה שבכסף בשביל לצורך הציבור, חיבור שממנו נלמד את הציבור, זה אסור. ואין לי שום פעם את הספר, בניין הלוח מסתומי הופיע ב... איך אומרים? באוצא החוכמה, אני מתאר לעצמי, אולי. אבל נדמה לי שבהמשך הדברים הוא מדבר, הוא מתייחס למושג שבטח אתם מכירים, מגילת סתרים, שזה מופיע בהרבה מקומות בשעץ. שואל רב צימרמן, מה פירוש מגילת סתרים? הרי יש איסור לומר דברים שבעל פה בכסף. אז איך ייתכן שתורה שבעל פה הם כתבו במגילה סתורים? אומר רב צימרמן, הם הסתירו את הספר, מה פירושו של דבר? לא הסתירו את הספר כמה של אלישע בן אבויה עשה מארסטו, אוקיי? לא לזה הם מתכוונים, אלא הסתירו את הספר, הכוונה היא שהם רשמו לעצמם והעתיקו לעצמם כדי שהם יזכרו את התורה ששמעו מפי רבנם, אבל לא ללמד אותם ברבים, לא ללמד ממנו מהחיבור הזה ברבים. אז ממילא אין פה עבירה אם אני שומע שיעור ואני כותב אותו, אפילו לפני רבינו הקודש, לפני אין לעשות לשם. למה? כי אני לא מחבר חיבור בכתב על מנת למסור אותו לרבים. דוגמה, למשל, יש במסכת כריתות איסור לא להכין את שמן המשחה או את הקטורת חוץ ממה שבית דין מכינים. למשל, אם אני לוקח את המתכון של הקטורת עם כל 13 סמנים ואני מכין קטורת, אז הגמרא אומרת שאני עובר על איסור לאו. ייתכן שבמה דברים אמורים, אם אני מתכוון להכין את הקטורת לצורך הרבים וכאילו להחליף את הכתורת של המקדוש עם הכתורת שאני הכנתי, זה אני אסור לעשות את זה. אבל אם הכנתי לצורך בוסם כי אני אוהב את הריח, לצורך עצמי, ייתכן, אני לא צריך לעיין בסוגיה וקריטות שזה מותר. אוקיי, עכשיו קצת פילוסופיה, אבל זה באמת הלכה. מצאתי הערה יפה במאמר הגדול הזה של רב סלוויצ'יק, כל דודי דופק. מה כתוב במאמר הזה? אז היום כבר הדפיסו את זה בכל מיני מדורות, אבל במדורה שיש לי, שקיבלתי מקלתי כשהתארסנו כמתנה, בסור היחיד ויחד, אז בעמוד 340 הוא כותב ככה: יש בתשובה שתי מצוות מיוחדות. יש מצוות עשה של תשובה ווידוי על כל חטא שאדם נכשל בו, דהיינו שהחטא עצמו מחייב אותי בתשובה ווידוי, והמצווה הזאת מפורשת בפרשת נשא: איש או אישה כי עשו מכל חטאות השם ותוודו את חטאתם אשר עשו. והרמב״ם הקדיש למצווה הזו 10 פרקים המכונים הלכות תשובה. ב' חובה מסוימת, כלומר חובה בפני עצמו, של תשובה בעת צרה. והתשובה הזאת מפורשת בפרשת חצוצרות, פרשת בעלותך: וכי תבוא מלחמה בארצכם ונזכרתם לפני השם אלוקיכם. כלומר, כתוב שם זעקה, שאנחנו זועקים על צרה שלא תבוא על הציבור. וזו, הצעקה הזאת, היא מפגינה את התשובה, את חובת התשובה בתשועה של החצות שמעוררת אותנו לתשובה, ומביא כל מיני מקורות על כך. בעיקרה, חובת התשובה השנייה היא מחמת סבל ציבורי. כלומר שהציבור, הקומיוניטי, הקהל סובל, רחמנא ליצלן, יש עליהם צרה, זה מחייב את הקהל, את הציבור, בתשובה. וכך דיקה משנה בתענית בדף י"ט: על כל צרה שלא תבוא על הציבור. וכך גם הדגיש הרמב״ם בתחילת הלכות תענית: מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחוצות על כל צרה שתבוא על הציבור, שנאמר, מביא את הפסוק בבעלותך, על הצר הצורר אתכם והריעותם בחצוצות. כלומר, על כל דבר שייצר לכם, כגון בצורת, דבר, ארבע וכיוצא מהם, זעקו עליהם והריעו. אומר הרמב"ם, ודבר זה מדרכי התשובה היא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הוא רע להם, ואז יחזרו בתשובה וכו' וכו'. אם כן, במצווה של תשובה יש שתי מצוות שונות. יש מצוות היחיד, כשהיחיד עובר עבירה, ויש גם חובה על הציבור כציבור לחזור בתשובה. ולכן כל הדינים שמופיעים במסכת תענית, שקובעים בית דין לשבת על העיר ולבדוק את מעשיהם ולתקן תקנות אם הם רואים שיש איזשהו רפיון בענייני צניות או כל דבר אחר, אז הם צריכים לתקן תקנות, כל זה הוא בגלל צרה שלא תבוא לציבור. סבל הציבור מחייב תשובה באופן מיוחד. אז זה כדאי, אם יהיה לכם זמן, לראות את מה שהוא מציע פה. אוקיי. עכשיו, למי שזוכר, למדנו פה לפני חודש בערך את הסוגיה במסכת פסחים דף זין לגבי נוסח ברכת המצוות עם ביעל או בלמן או בלמן. אז יש לי פה התקות של השיעורים בפסחים. אני עצמי גם כן רשמתי התקות, אבל של עבר כאן הם הרבה יותר טובים ממני. קשה לי לשמוע שיעור וגם להעתיק. אז אם יש לי זמן, למשל במסכת כפיתות שלמדנו אותה בקיץ, אז היה לי הרבה זמן פנוי, אז ישבתי אחרי השיעור וכתבתי סיכומים של השיעור בנחת ובהרחבה, אפילו עם קצת הערות למטה. אבל כשלמדתי במסכת פסוחים והייתי גם בכל אחרי הצהריים, גם למדתי קצת באוניברסיטה, לא עלינו, אז לא היה לי זמן לשבת ולכתוב את ההתקות שלי. אבל רב אהרן כהן הוא היה חוזר של השיעור, היום הוא ראשי וגדול, אז הוא מסכם את השיעורים. עכשיו אני לקחתי מתוך הקלסר שלי 10 עמודים מ-100 עד 110 על הנושא הזה של על ולמד. אני לא אומר שכל כולם של 10 הדפים הללו מתייחסים לציבור ויוחד, יוחד וציבור, אבל פה ושם הוא מדבר על הנושא הזה. הוא מתחיל עם הראש בשם רבנו, הראש במסכת פסחים פרק א' יש לו אריכות דברים לפי שני ראשונים מחכמי אשכנז, רבנו תם והריבו, מתי אומרים במצווה זו על ובמצווה אחרת למד. מהם הכללים הקובעים בעל ולמד? אז אחד מהדברים שכתוב פה בראש בשם רבנו תם הוא שבנר חנוכה מברכים בלמד. למה אומר רבנו תם? משום שיש דין של מי שתשכחמו עד שתכלה רגל מן השוק. אז רב סלוויצ'יק, עוד פעם אני רק מסכם מסקנה אחת מתוך אריכות דברים, הוא אומר שלפי רבנו תם מצווה שיש בה שני קיומים היא לא קיום אחד, אז הלמד מסמלת את ההמשך, כאילו שיש גם מצווה זו ויש גם מצווה אחרת. בנר חנוכה יש שני קיומים. א', הדלוקה, דהיינו עצם מעשה הדלוקה. שנית, פרסומי ניסה, עד שתכלה רגל מן השוק. אומר רב סלוויצ'יק שלפי שיטת רבנו תם, הברכה על שופר היא לשמוע כל שופר ולמד, כי יש בשופר שני קיומים, יש תקיעוס דמיושב, יש תקיעוס על סדר הברכות. אז חזל תקנו נוסח הברכה שהנוסח יפגין את העובדה שיש שני קיומים בתקיע שופר. והוסיף רבנו דקמוקן בהלל לפי רבינו תם מברכים לקרוא את ההלל. מה המנהג שלנו, שכשאנו מצויסים צבאנו, גם אנחנו אני חושב מברכים בלעד, לא?
לא.
מה הנוסחה שלנו? אני מתבלבל עכשיו. שכשאנו מצויסים צבאנו לקרוס על, כן, בלעד. אז רבינו תם אומר שמדוע קבעו את הברכה להל בלמין, אומר רבינו תם לפי הציטוט של הראש, דקריאס ההלל מפסיקים והציבור עונים בראשי פרוקים. כלומר שיש בהלל ענייה, השץ אומר הוד לשם כי טוב, הציבור עונה הוד לשם כי טוב, עון השם הושיע לנו וכו' וכו'. שואל רב סלוויצ'יק, מה זה שייך לנוסחת הברכה בלמוד? אומר היינו, מה הכוונה של רבינו תם? שיש שני קיומים שונים בהלל, א' קיום יוחד וב' קיום ציבור. איך הציבור מקיים את ההלל? על ידי קריאה והניעה. וכיוון שיש שני קיומים, לכן מברכים בלמוד, כדוגמת מה שראינו בנר חנוכה, שיש שני קיומים, גם את הקיום של הדלוקה וגם של פרסום הנס, ובתקיעס השופר, קיעס דמיום ותקיעס דמיושה. בהמשך הדברים הוא שואל על מגילה, מברכים על מקרא המגילה, לפי דעת רבינו תם, יש רק קיום אחד במגילה. אני לא יודע. אז, עכשיו יש פה עריכות דברים, מה מתכוון רבינו תם, שיש רק קיום אחד במגילה. עכשיו אני קופץ לעמוד 103, הראש בשם הריבו. אמרתי לכם שהראש מביא שתי שיטות, רבינו תם והריבו. הריבו היה מחלק את מצווה שאפשר לעשות על ידי שליח, מברכים על. אבל מצווה שהוא בעצמו צריך לעשות, צריך לברך בלמד. וכאן הוא מסביר את היסוד של הדברים. יש מצווה שקבעו אותה על המייסה, ויש שקבעו אותה על הקיום. אם זה מצווה שאפשר לעשות אותה על ידי שליח, אז קבעו את הברכה על הקיום, זה בלשון א', אבל אם זה על המייסה לעשות, אז זה חובת היחיד. הוא אומר כך, באמת, בהלל, מסתבר לומר, שיש בו קיום שונה בציבור מאשר ביוחד. וזה דין של במקלוס ברכו את השם. ואם כן, לא שכל אחד יוצא בתור יוחד בפני עצמו, אלא זה קיום של הלל של ציבור. אז הוא אומר ככה, בנוגע לברכה על הלל, הברכה נקבעה בלמד. למה? הרי אנחנו אמרנו ברבינו תם שהלמד משמעותו שני קיומים, אז יש בהל קיום יוחד, יש גם קיום ציבור, עניה וראשי הפרוקים. לעומת זאת הריבה סובר שאם יש מצווה שאפשר לקיים על ידי שליח, אז מרחים בעל, ואם יש חובת היחיד, אז מקיימים את המצווה, מברכים על המצווה בלמד. אומר רב סולובייצ'יק, במה חולק הריבו, הלוך למעשה, אין מחלוקת בין הריבו לרבינו תם לגבי נוסח הברוך בהלל. שניהם מברכים בלמד, אבל משתי סיבות שונות. הלמד של רבינו תם בהלל הוא מחמת דו קיום. הלמד של לפי הריבו הוא משום שיש רק חובת יחיד. חובת יחיד, זה נקרא למד, ברכה בלמד בשביל חובת היחיד. נו, נשאלת השאלה, הרי אם לפי רבינו תם, ונניח שרבינו תם צודק, יש קיום של ציבור, אז לכאורה זה מצווה שאפשר לעשות אותה על ידי שליח, כן? השליח ציבור מייצג את הציבור, אז למה שלא נברך על הלל לשיטת הריבו בעל? אומר רב סולובייצ'יק שהל בציבור הוא לא שני קיומים כמו שרבינו טעם הבין, אלא ריבו סובר שההלל של הציבור קיום אחד. אני אומר, אם אני מתפלל ביחידות, אני קורא את ההלל, אז אין חינמי, זה נקרא חובס יוחד, ולכן אני קורא בלמד. אני מברך, סליחה, בלם. אבל אם אני קורא את העל בציבור, לכאורה הייתי צריך לשנות את הנוסח ולברך בעל, כי זה אפשר לקיים על ידי שליח. אומר רב סולובייצ'יק, לא, זה לא פשוט שכל אחד בציבור שומע את הקריאה, את ההלל של השליח, ומדין שומע כעונה הוא מקיים את חובתו בתור יוחד, אלא עד רמה יש קיום מיוחד של כל הציבור כולו. דוגמת מה שדיברנו לפני יום או יומיים לגבי תפילה חזור ששץ, שזה לא כאילו שאני התפללתי חזור ששץ, אתה התפללת בתור יחידים, אלא יש כאן תפילה אחת של כל הציבור. אז רב סולובייצ'יק רוצה לחדש בריבה שיש גם הלל של כל הציבור בתור קיום אחד. אם כן, לא שייך שכל אחד ואחד יוצא ידי חובתו בתור יחיד בפני עצמו, אלא הוא קיום אחד של קריאס ההל של הציבור. אלא שרב סולובייצ'יק שואל, איך ייתכן שהריבה השווה הלל לספירת העומר? הרי אנחנו מברכים על ספירת העומר. הריבה בירך לספור את העומר עם למד. למה? כי המצווה הזאת אי אפשר לקיימה על ידי שליח, ולכן היא שווה לתפילין ולציציס וכו' וכו'. כולם שמברכים עליהם בלמד, כי אי אפשר לקיים אותם על ידי שליח. אבל מוזר שהריבה משווה הלל לספירת העומר, שבשתי המצוות הללו אין דין של שומע כעונה, ולכן הוא חייב לספור בעצמו שתספיר לכל אחד ואחד. אני לא יכול לשמוע את הספירה שלך ולצאת ידי חובה, ולכן דברכים בלמד לפי הריבה, לא כמנהגנו. אבל מה זה, מה השוואה בין ספירת העומר לבין הלל? אומר רב סולובייצ'יק, כי אין דין של שומע כעונה בהלל. אם היה דין של שומע כעונה בהלל, אינו חינמי השוואה של הריבה בין ספירת העומר להלל מדויקת, כי היחיד צריך לצאת ידי חובת הלל על ידי מייסר קריאה של עצמו, שהוא עצמו מקורא את הלל כמו שהוא סופר כשהספירו כל אחד ואחד. אומר רב סולובייצ'יק, אבל לא, הקריאס ההל בציבור הוא שונה לגמרי. הוא לא קריאה של כל יחידים ביחד, אני ואתה והוא, אלא קריאה אחת של כל הציבור. ובזה הוא מעריך מאוד בעמוד 115 116. מי שירצה יכול לצלם את העמודים הללו. ומכל מקום במגילה הוא אומר, במגילס אסתר, למה מברכים על מקרה מגילה? אומר רב סולובייצ'יק, כי אז במקרה מגילה זה לא קריאה של כולם כקריאה אחס, אלא באופן שונה מהלל, יש חובה ליוחד לקרוא את המגילה, אלא שהוא יוצא ידי חובה על ידי קריאס הבלקורי, ויש גם קיום של ציבור, אבל זה שני קיומים שונים. יש קיום יוחד ויש קיום של ציבור. לכן יש ברכה מיוחדת על מגילה בציבור, ברכה על הרב סביבנו שאינו ביוחד, הוא מוכיח שיש קיום ציבור במקרא מגילה, אבל כל פנים יש גם קיום של יוחד. אז בנוגע להלל, הקיום של היוחד על ידי שומע כהונה בוטל מבוטל, כי הוא נהפך להיות חלק מהציבור ומייסר קריאה אחת של הציבור. מה שאין כן במגילה, יש גם קריאה של היוחד. לכן למשל, אם הבאתי מגילה כשרה לשמוע את הקריאה של השעץ, וחסר לי איזה מילה אחת לא שמעתי, אז אני קורא את זה מתוך המגילה. אז לפחות את הקיום יוחד אני אקיים, אולי גם את הקיום ציבור, כשמעתי רוב המגילה וכו'. מיש?
מה יעשה הריבה עם לולב?
לולב ליטול הסלולב, אני חושב, נכון? ומה הברכה שלנו על נטילה סלולב? כן, אין שליחות בלולב, נכון. אבל יש לו, נדמה לי, יש לו עוד כלל, אני מנסה, מישהו זוכר מה שדיברנו בריבה, שיש לו עוד סיבה, מלעד בין נופק בין. אז יש לריבה עוד דין שמברכים על הקיום כאשר הוא כבר עשה את המעשה מצווה. אז הריבה סובר שהוא נוטל את הלולב, הוא כבר קיים את מעשה המצווה, ואז הוא מברך. עכשיו, אם הוא מברך לאחר שהוא נטל את הלולב, הוא לא יכול בשום פנים אופן לברך על מעשה המצווה, הוא כבר עשה את מעשה המצווה. אלא שהוא מברך על קיום המצווה. אז כמו שדיברנו שבשליחוס מברכים על קיום המצווה בעל, אז הוא הדין במצווה שהוא כבר עשה את המעשה, הוא מברך על קיום המצווה.
רבינו תם,
רבינו
תם אומר שאם זה אם רק אומרים אומרים אם זה רק מצווה אחת ולא שתי מצוות, כן?
לפי רבינו תם.
כן, רבינו תם.
אם יש שתי מצוות, זה נקרא מצווה שיש פה שיהוי, ומברכים על המצווה בלמד.
כן, אבל יש שתי מצוות שקריא את מגילה, לבד אם זה מן הציבור או מן היחי, יש מצוות קריא את מגילה על פרסום הניסה, ויש גם כן קריאסטו זהילולות.
אז זה גם כן מצוות ההלל. אז
זה
מברכים בלמד. אבל נדמה לי שרבינו תם גם סופר שעל מצוות רבונן מברכים בעל. אם אני לא
יודע.
לא, אני אומר לגבי קריאת ההלל, אבל לגבי הדלקת נר חנוכה, למה קבעו את הברכה בלמד? אז על זה דיברנו במקרות, כי הם קבעו כבר את הברכה על מקדש וכו'.